יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושא בשורה רעה, מכות או גזרה, לא ישנו.
תודה שחזרתם. היום התוכנית הראשונה, ואני רוצה לספר לכם עליי, שתכירו אותי, מי אני. אם הייתם מדברים איתי לפני כ-10 שנים, והייתם אומרים לי כי אני אעסוק בתקשורת, וכי תהיה לי תוכנית רדיו, הייתי מתגלגלת מצחוק. כי הייתי בתחום אחר, עבדתי במשהו אחר, בואו אני אספר לכם במה עסקתי. עבדתי 30 שנה בעיריית, אני אגיד לכם איזה עירייה, העירייה הגדולה והעשירה ביותר בישראל, שהיא כן, כן, אתם צודקים, עיריית תל אביב. מתוך הבנה וידיעה כי הייעוד שלי הוא בכלל משהו אחר. הוא עזרה ותמיכה לאנשים. עשיתי שינוי עצום. יצאתי בפרישה מוקדמת. כן, כן, ויתרתי על המנעמים של השירות הציבורי. על משכורת גבוהה ומכובדת. תנאים טובים, בעיריית תל אביב יש תנאים טובים. ועשיתי שינוי. איך עשיתי את זה? איך עשיתי זאת? למה עשיתי זאת? כי גיליתי את עולם הנומרולוגיה. עולם הנומרולוגיה, דרכו הבנתי את הדרך שלי. הבנתי מה הייעוד שלי. הבנתי שיש לי משימה. והמשימה שלי היא לא לשבת בעיריית תל אביב, המשימה שלי היא אחרת. המשימה שלי זה לסייע, לייעץ, לטפל, להעביר מסר לעולם. ואז עשיתי את השינוי. ובכן, לעשות שינוי, מאזינות ומאזינים, זה לא קל. זה לא פשוט, וזה דורש המון המון כוח ועוצמה. הרבה מאוד אנשים חשבו שהשתגעתי. לעזוב, לשנות, לעזוב כזה מקום עבודה, אמרו לי. לא הבינו אותי. וכן, כן, אני תמיד אומרת, כשאתה מאמין בעצמך, או את, אם את מאמינה בעצמך, לכו על זה. אל תוותרו. לכו אחרי החלומות שלכם. תראו, לא לעשות את זה בלי לבדוק. לא לקפוץ למים ישר. תתכננו את השינוי. תעבדו עליו. ורק אז אפשר לקפוץ למים. יחד עם זאת, מאזינות ומאזינים, אני רוצה לספר לכם, כי אני לא אישה דתייה, אבל אני מאוד מאוד מאמינה בבורא עולם. אני מאמינה שהוא מכוון אותנו, ובסופו של דבר אנחנו נגיע ומגיעים למקום שנכון לנו. כל מה שקורה, קורה לטובה, וזאת האמונה שלי, ועל כך גם אני מרצה ומעבירה את המסר הזה. אני רוצה לדבר על תעודות. שואלים אותי תעודות, ויש כאלה אנשים שחשוב להם לדעת, ואתם יודעים למי זה הכי חשוב? זה חשוב, אני חושבת, לאימהות שלנו. אז בואו תשמעו. אני בעלת תואר במדעי החברה והרוח. יש לי גם תעודה של מאמנת אישית, קאוצ'רית. אני בוגרת מסלול מומחה לגיל השלישי במכון אדלר היוקרתי. ובנוסף ובמקביל השתלמתי אצל מיטב המורים לנומרולוגיה. חקרתי את תחום הנומרולוגיה, למדתי אותו. וכיום אני משלבת את תחום הרוח עם תחום האקדמיה. אני לוקחת את כל הכובעים שלי. ובאמצעותם אני עוזרת ומסייעת לכל מי שפונה אליי. בנוסף, אני מרצה בבתי אבות, בדיורים מוגנים, אני עורכת סדנאות לעצמה אישית והעצמה של בני הגיל השלישי. וכמובן, ייעוצים פרטיים, יש לי קליניקה בשוהם, אתם מוזמנים אליי, לכל מי שרוצה סיוע והכוונה. הגיעה אליי כאן שאלה גם בפן האישי. ספרי לנו מה בפן האישי. אז בפן האישי אני נשואה לאחד שלי, החצי שלי, משה, שמלווה אותי גם כאן היום בשידור. הוא נמצא כאן מעבר לזכוכית. והוא גם חלק מההחלטות אותן אני לוקחת. אני גם אימא לארבעה ילדים וסבתא לשני נכדים מקסימים. ואתם יודעים, הנכדים הם השמש שבלב. אז זאת אני, ככה בקצרה, ואני רוצה לשתף אתכם, מאזינות ומאזינים, אחרי שנחשפתי לעוצמה של השידור, של המדיה, מהרגע הראשון למעשה, שישבתי על הכיסא, כיסא השדרנית, הרגשתי את העוצמה של העברת המסר. בנומרולוגיה אני אספר לכם, יש אנשים שהייעוד שלהם זה להעביר מסר לעולם. כשאנשים האלה עושים את העברת המסר, כשהם משתמשים בכוח הזה שהם יועדו לו, יש להם תחושה והרגשה נהדרת. כך אני. ברגע שישבתי על הכיסא, הרגשתי את ההרגשה הזאת והבנתי שכאן זה המקום שלי וכאן אני צריכה להיות. אז סיפרתי קצת על עצמי. בהמשך אני אספר לכם גם על נומרולוגיה. ולפני שנדבר על נומרולוגיה, נצא כבר לשיר השני. והשיר השני שבחרתי לבחור נכון. כי למה בחרתי את השיר הזה? הבחירה לעשות או לא לעשות. היא התמודדות של רבים מאיתנו. אני מאמינה שרבים מכם המאזינים והמאזינות שמקשיבים עכשיו לתוכנית שלי, נתקלים בבעיה הזאת. האם לעשות או לא לעשות? עולות שאלות. כמה פעמים בחיים שלכם אתם מתלבטים? לא יודעים מה אתם רוצים. לא יודעים במה לבחור. אתם שואלים את עצמכם לעבור דירה או לא? אולי אני אעזוב את מקום העבודה, אולי לא. אני רוצה לשפץ, אבל זה הזמן? אתה שואל את עצמך להתחתן השנה, אולי בשנה הבאה, להתגרש, לצאת לפנסיה? את שואלת אותך, את עצמך, מה העבודה שמתאימה לי? מה הייעוד שלי? כל כך הרבה שאלות, למה יש לי רעשים בחיים, והמחשבות, והקושיות האלה, וההתלבטות כל כך מקשה עלינו. אז הנומרולוגיה, מאזינות ומאזינים, יכולה לעזור לנו בסוגיות האלה. נדבר על זה אחרי השיר הראשון, לבחור נכון. מאחלת לכם לבחור נכון.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לה, האם ידע לחזור? מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון? להאמין, לראות שטוב, הכל מתחבר אליי, עניין של חלומות. אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה אבל קוראים לזה לחיות
רבים שואלים אותי, מה זה נומרולוגיה? לפעמים מתבלבלים עם אסטרולוגיה או גרפולוגיה, שזה שונה לגמרי. גרפולוגיה זה תורת הכתב, אסטרולוגיה זה תורת הכוכבים. נומרולוגיה זה משהו אחר, ואני רוצה להסביר לכם מאזינות ומאזינים. אבל בואו, לפני שאני אספר לכם מה זה נומרולוגיה, אני אספר לכם סיפור קצר. שאני מספרת בהרצאות ובסדנאות שלי, והוא יכול להמחיש לכם מה זה נומרולוגיה. אז בואו תשמעו על ביל גייטס. ביל גייטס, אחד מעשירי עולם, אחד באמת באמת שעשה את זה. כולנו יודעים, ביל גייטס עשה את זה. ביל גייטס הגיע לטלוויזיה האמריקאית להתראיין אצל מנחה צעירה ומקסימה, והיא שואלת אותו, תגיד לי ביל, מה הסוד שלך? כיצד הגעת לאן שהגעת? ספר לי ולמאזינים. ביל גייטס מסתכל עליה בחיוך, לא עונה, שולף מהכיס פנקס צ'קים, נותן לה ביד ואומר לה, תכתבי סכום. המנחה בביישנות מחזירה לו את פנקס הצ'קים ואומרת לו, נו ביל, באמת, אתה מביך אותי. ביל גייטס לוקח את הצ'קים, מחזיר לכיס, מסתכל עליה בחיוך ואומר לה, יקירתי, כרגע נתתי לך הזדמנות לנצל וכל סכום שהיית רושמת בפנקס הצ'קים, הייתי משלם לך. אם זה מיליון, אם זה שתיים, ואפילו שלוש. מיליון דולר, כן? אנחנו מדברים במושגים של ארצות הברית, וזה היה מזמן, וזה לא היה היום. אבל את, יקירתי, פספסת את ההזדמנות. לא ניצלת את העיתוי. זה היה עיתוי שהענקתי לך, ואת לא ניצלת אותו. ושאלת אותי איך אני עשיתי את זה. וביל אומר לה, אני ידעתי לנצל הזדמנויות ועיתויים. כשלי היה הזדמנות ולי ניתנה הזדמנות, ידעתי לקפוץ למים. מאזינות ומאזינים, למה? למה סיפרתי לכם את הסיפור הזה ואיך זה מתקשר לנומרולוגיה? אז אני יכולה לומר לכם שנומרולוגיה יכולה לתת תשובה ויכולה להצביע על עיתויים לביצוע מהלכים. נומרולוגיה יכולה לדעת מתי כדאי לכם. מתי כדאי לכם לעשות הרבה דברים שאתם שואלים את עצמכם. נומרולוגיה היא שיטה. נומרולוגיה היא גישה. זה לא תחום שנחקר באקדמיה, אבל זה משהו שידוע כבר אלפי שנים. מי פיתח את הגישה הזאת? פיתח את זה אדם בשם פיתגורס. כן, כן, פיתגורס. אתם ככה, אני רואה שאתם נזכרים בשם הזה. אז כל מי שלמד בתיכון, למד מתמטיקה, למד את משפט פיתגורס, אז אותו כן פיתגורס, שימציא את משפט פיתגורס, הבין שלמספרים יש כוח, למספרים יש אנרגיה. יש אנרגיה מסוימת. וכשאנחנו מדברים על, על מספרים, אנחנו מדברים על שם האדם, ואנחנו מדברים על תאריך הלידה של האדם. פיתגורס אמר גם שלכל מספר יש אנרגיה חיובית, אבל בנוסף ויחד עם זאת יש גם אנרגיה שלילית. כמו כל דבר בטבע, יש חיובי ויש שלילי. השאלה, לאן האדם לוקח את האנרגיה הזאת, ואיך הוא משתמש באנרגיה שניתנה לו, שהוא נולד איתה. האם הוא לוקח את זה לצד החיובי, או הוא לוקח את זה לצד השלילי. בואו אני אתן לכם דוגמה. כי עד עכשיו אני מדברת תיאוריה, אבל אתם בטח רוצים לדעת תכלס. אז בואו נדבר על מישהו שנולד בראשון לחודש. לא משנה לאיזה חודש, אבל הוא נולד ביום הראשון של החודש, ויש לו אחד לרביעי, הראשון לשישי, הראשון לחמישי, לא משנה. כל מי שנולד בראשון לחודש. אתם בטח מכירים, אולי אתם נולדתם בראשון לחודש, אולי אתם, יש לכם בן זוג, ילד, ילדה, שכן, שכנה, לא משנה. אז בואו תראו מה לוקח אותנו ואיך זה מתבטא בראשון לחודש. אז מה החיובי של הראשון לחודש, מי שנולד בראשון לחודש? הוא בחור שפתן, או אי, אני מתייחסת גם לזכר וגם לנקבה כמובן. שאפתן, סמכותי. מי שנולד בראשון לחודש יכול לאסוף נתונים, יודע לתת הוראות. מי שנולד בראשון לחודש הוא מנהיג, הוא יודע להוביל, הוא יודע לנהל. יש לו תכונות של סמכותיות. אבל אני יכולה להסתכל גם על הצד השלילי של הראשון לחודש. ואתם שואלים אותי, מה השלילי? אז הראשון לחודש, מי שנולד בראשון לחודש, יכול לקחת את התכונות המקסימות שניתנו לו. אבל הצד השלילי, ומה זה הצד השלילי? הוא יכול להיות רודן, לקפות את עצמו על אנשים, כי יש לו חוזקה. הוא יכול להיות גאוותן, לקחת את המספר אחד ולהגיד, אם לא אני, אז מי? הוא יכול להיות עקשן מאוד, ויהיה קשה קשה מאוד לשוחח איתו, או להסביר לו, או לנסות לשנות את דעתו. מספר אחד, בגלל שהוא אוהב לתת הוראות, הוא יתקשה לקבל הוראות. אז מה אנחנו רואים, מאזינות ומאזינים? אנחנו רואים שלכל מספר יש תכונה חיובית, תכונות חיוביות ותכונות שליליות. תבדקו אנשים שאתם מכירים. האם אתם מוצאים את התכונות האלה אצלהם? אני ממשיכה עם פיתגורס, אותו יווני שפיתח את השיטה הזאת. פיתגורס טען כי המספר הוא נצחי, כמו הנשמה שלנו. היא אינה חולפת ואינה משתנה. בהתאם למה שפיתח פיתגורס, אנחנו יכולים לדעת את התכונות של האדם, את העיתויים, העיתויים שילבו את החיים שלו. כל זאת, כן, מתאריך הלידה. גם לסיכום של המספרים בתאריך הלידה, אם אני מסכמת את כל המספרים בתאריך הלידה, יש לזה משמעות. זה מספר שנקרא מספר הגורל. בטח שמעתם את המספר הזה ולא ידעתם מהו. אז מספר הגורל זה המספר שמחבר את כל המספרים בתאריך הלידה. ויש לו משמעות. הוא מדבר על ייעוד, הוא מדבר על גורל, הוא מדבר על דברים שאדם צריך לעשות. כשאני מדברת על נומרולוגיה, אני מדברת על מספרים מ-1 עד 9. איך אנחנו מצמצמים את זה? זה כבר לשיעור או להרצאה אחרת. אבל כדאי שתדעו שאנחנו מתייחסים למספרים, תמיד מצמצמים אותם לאחד, מאחד עד למספר 9. אז הנומרולוגיה התפתחה על ידי פיתגורס, אבל אז היה לנו תוספת. והתוספת הזאת הייתה של הקבלה שלנו. כן, כן, הקבלה שלנו הוסיפה לנו את 22 האותיות שלנו, האלף בית, והיום אנחנו משלבים את שתי הגישות האלה, את הגישה של פיתגורס עם גישת הקבלה, והגישות האלה הם אלו שעוזרות לנו לעשות מפה לאדם, לדעת את הדרך שלו, את העיתויים שלו, ואת הדרך שתמלווה את חייו. אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור אמיתי מהקליניקה שלי. אתם תשמעו הרבה סיפורים כאלה בשידורים שלי. אני אשתף אתכם בסיפורים אמיתיים של אנשים שהגיעו אליי. ותשמעו איך הצלחתי בעזרת הנומרולוגיה לסייע להם ולעזור. כל הסיפורים הם כמובן בשם בדוי, כל הפרטים חסויים, אני לעולם לעולם לא משתמשת, ואתם לא תדעו במי מדובר. גם כשמגיעים אליי אנשים מפורסמים, אנשים ידועים, אתם לעולם אני לא מספרת והכל חסוי. אבל הסיפור הוא סיפור אמיתי, והאנרגיה שממנו עולה, חשוב לי לספר, ואולי על ידי זה לסייע גם לכם. אז תשמעו, אני רוצה לספר לכם על שושי. שושי הגיע אליי, שושי היא אישה בסביבות גיל ה-60, והיא מספרת לי שלתחושתה אין לה מספיק הערכה מהבעל שלה, מבין הזוג שלה. הם נשואים כבר יותר מ-30 שנה, והיא מרגישה שהוא לא מספיק מעריך אותה. הילדים של שושי כבר גדלו, הם נשואים, והיא מתוסכלת מאוד מהיחס של בעלה. אני מסתכלת על תאריך הלידה שלו ושלה, בודקת, ואני שואלת אותה, שושי, תגידי לי, האם בעלך אוהב לצאת? האם בעלך אוהב לבלות? והיא אומרת לי, כן, מאיכן את יודעת ומה זה קשור? ואני ממשיכה ואני שואלת אותה, שושי, תגידי לי, יש לי שאלה. אם בעלך ביום חמישי בסוף השבוע, מציע לך לצאת לבלות. אומר לך, שושי, בוא נצא לסרט או להצגה, או אולי לרקוד. מה את אומרת לו? ואז שושי בחיוך מריר אומרת, ביום חמישי? נעמי, איך אפשר לצאת ביום חמישי? ואני שואלת אותה, למה שושי? היא אומרת לי, יום חמישי? יש הכנות ליום שישי. מחר הילדים צריכים להגיע, ואני צריכה להתכונן. 10 סוגי סלטים, 3 מנות בשר, 5 תוספות. את יודעת כמה עבודה זה להכין את כל הארוחה הזאת? ואני שואלת אותה, ומה יקרה אם תכיני פחות? ומה יקרה אם תביני שהאנרגיה של בעלך הוא משפחתי, אבל יש לו אנרגיה ורצון לחופש, לתנועה, לבילויים. ברגע שהוא מציע לך ביום חמישי לצאת, ואת, שיש לך תנועה ואנרגיה מאוד משפחתית, שוללת ולא משתתפת איתו, באנרגיה שלו. את לא מבינה את הצורך שלו. זה פוגע במערכת היחסים שלכם. ברגע שהסברתי לשושי והיא הבינה שלבעלה יש ערך וצורך בחופש ובתנועה, וביקשתי ממנה להסביר לו את הצורך שלה ואת החשיבות במשפחה ובמשפחתיות, ואת את היכולת הזאת שלה לצאת איתו ביום חמישי, אבל למחרת ביום שישי הוא יעזור לה במטבח, והם יכינו ביחד את הארוחה המשפחתית שמאוד חשובה לשושי. אז כך תהיה הערכה של הבעל לשושי, וגם הערכה של שושי לבעל שלה. מאזינות ומאזינים, לנומרולוגיה יש אנרגיה, וכשאנחנו מבינים את האנרגיה הזאת, הרבה יותר קל לנו בחיים. איזה שיר. מאזינות ומאזינים, דיברנו על תאריך לידה. אבל בואו נדבר על השם. כמה השם הוא חשוב. דיברנו על האנרגיה של המספרים, אבל נאמר, טוב שם טוב משמן טוב. השם שלנו מסמל את תמצית האישיות של האדם, את המעלות שלו. את תכונות האופי, אשר יחדיו מהווים את הזהות שלנו, את האישיות שלנו. כל זה תמון בשם שלנו, בנאותיות שמרכיבים את השם שלנו. לכל אדם יש שם שמייצג אותו מבחינה נומרולוגית. בואו תקשיבו לשם נשמה. איזה אותיות יש לנו בנשמה? יש לנו שין ויש לנו מם, נכון? אז אם אנחנו נבין שלכל אחד יש מקום בעולם, בהתאם לשורש נשמתו, והנשמות שלנו יורדות למעשה לעולם, בהתאם לתפקיד שלקחנו על עצמנו, ולצורך שלשם כך הגענו לעולם. השם ניתן בדרך כלל לאדם לאחר שהוא נולד, נכון? לא לפני. תמיד לאחר שאדם נולד, הוא מקבל את השם. הוא נרשם לו השם, לאחר שהוא יוצא לאוויר העולם. אם אני אקח בחורה, הרי השם שלה לפני הנישואים הוא שם אחד, אבל לאחר נישואיה היא מקבלת שם אחר. ולכן גם המשימות שלה משתנות, הייעוד שלה משתנה. כשהיא מקבלת את שם בעלה, משתנה לה גם המשימה בחיים. כאשר אני רואה ואני עושה מפות נומרולוגיות, אני יכולה לראות את זה, את השוני. כאשר בחורה נולדת בשם אחד, ולאחר כמה שנים היא משנה את השם, והאנרגיה של השם החדש שהיא מקבלת, שם בעלה, משנה לה את השאיפה. ואנחנו יכולים לראות את זה במצב מאוד ברור במפות נומרולוגיות. אני רוצה לדבר איתכם, נכון שזה מעניין? כותבים לי כאן שזה מעניין וזה נכון. השם שניתן לאדם הוא בדרך כלל על ידי ההורים, נכון? ההורים יולדים את הילד, האימא יותר נכון, יולדת את הילד או את הילדה, והם בדרך כלל אמורים לתת את השם לילד או לילדה. כששואלים אותי איזה שם לתת לילד, אז ראשית אני ממליצה שהאימא היא זאת שתקבע איזה שם לתת לילד. האימא נוסעת את הילד 9 חודשים, האימא הם יולדת את הילד, כמובן בשיתוף האב, זה צריך להיות ביחד, בשיתוף, אבל אם יש שם שהאימא מאוד רוצה לתת לילד או לילדה, רצוי ומומלץ שהאם היא זאת שתקבע את שם הילד או הילדה. אני שומעת מאזינות ומאזינים הרבה סיפורים על משפחות, שיש ויכוחים וסוגיות על קביעת שם הילוד. ויש לפעמים שהסבתא והסבא והדוד והדודה רוצים לתת את השם לילד. וכאן אני אומרת וממליצה, תנו להורים להחליט. תנו לאמא את תנו לה להחליט איזה שם היא תיתן לילד שלה, לילד שהיא ילדה אותו. יש מקרים, כשאנחנו מדברים על שם, מאזינות ומאזינים בנומרולוגיה, שאנשים חלילה רחוק מאיתנו, רחוק מכם, חולים במחלה קשה. לעתים זה אנשים צעירים, ואז יש המלצה להחליף את השם. אז יש אנשים שמתמחים בזה, יש רבנים שעוסקים בזה. זה סוגיות שלא כדאי לכל אחד להתעסק, ורק באמת במקרים קיצוניים כדאי להחליף את השם לילד או לילדה או לצעיר או לצעירה שחלילה חלו או שמתמודדים עם קשיים. כשמחליפים לבן אדם שם, זה לא מספיק שנחליף לאדם הזה את השם בתעודת הזהות. זה לא מספיק שהוא ילך למשרד הפנים ואותה בחורה תגיד, במקום צילה תקראו לי גילה. האנרגיה והשינוי קורה רק לקרוא, שהבן אדם שומע את השם, הוא שומע את האנרגיה. אנשים שומעים את האנרגיה שיוצאת מהצליל של האדם. אז כשמחליפים שם לאדם, רצוי וכדאי שישמע השם. עכשיו כשאני מדברת איתכם, עולה לי גם לעתים, יש אנשים שיש להם כמה שמות. גילה ודינה. ההורים קראו בשתי שמות. אז לאנשים האלה, כשמברכים אותם, כשאימא מברכת ילד ומתפללת בנרות שישי, ולילד שלה יש לא שם אחד, שתקרא בכל השמות שיש לו. אם קוראים לו מאור עמית, אז שתברך את מאור עמית בשם המלא שלו. כי רק אז כל האנרגיה של אותו הילד מבורכת. אז זה חשוב מאוד לדעת, ואימהות שמברכות, מתפללות אל הילדים, אוהבות, תקראו בשם המלא של הילד. עדיין, בואו נדבר עדיין על שם. אני בטוחה שזה מעניין הרבה אנשים, ואנשים הרבה מאוד דברים לא יודעים. שינוי שם לאחר גיל 40 או 45, כבר לצערנו לא עובד. כי למה? כי לוקח הרבה זמן לשם לעבוד, לאנרגיה שלו לעבוד. וכשכבר מחליפים בגיל כזה, אז זה כבר פחות, פחות, פחות משמעותי. משהו נוסף. שמעתי על ילדים קטנים, ילדים בגיל 5, 6, 7, שלעיתים מגיעים להורים ואומרים, אבא, אמא, אני לא אוהב את השם הזה. אני אפילו שונא אותו. אני לא רוצה שתקראו לי בשם הזה, או ילד או ילדה, שמבקשים את זה, מאזינות ומאזינים, אני מאוד מאוד ממליצה, תקשיבו לילד. ילד לא סתם בא ואומר, אמא, השם הזה לא מתאים לי. אבא, השם הזה, אני לא אוהב אותו. אז ילדים, וזה קורה בנדירות, אבל ילד שמגיע ומבקש את זה מההורים שלו, תקשיבו לו. תעשו את השינוי בעזרת רב או בעזרת מישהו מקצועי, אבל כדאי ורצוי מאוד להקשיב לילד. ודבר אחרון, אחרון בהקשר לשם שחשוב לי להעביר לכם, אני מאוד ממליצה לא לקרוא בשם לילד או לילדה על שם של מישהו שנהרג או מת בנסיבות קשות. מי שנהרג בנסיבות קשות, בגיל צעיר מאוד, שמת לא כדרך הטבע, בטרם עת, אני ממליצה לחשוב פעמיים לפני שקוראים לילד בשם הזה, ואם בכל זאת רוצים, אז שתי שמות, לבדוק, לעשות הגנות לילד. וכשאתם נותנים שם ונולד ילד בשעה טובה ובמזל, תשתדלו לקרוא לו בשם טוב, לא בשמות מוזרים, שלילד תהיה אנרגיה שהוא לא יבין אותה. תנו לו שם עם מזל, עם ברכה, ומזל טוב כשנולד ילד. ונצא לשיר, איך לא, אמן על הילדים שלנו.
זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה לב הוא פגיע שלי שיחבקו אחד את השני אמן שיהיו בריאים תמיד. רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי. בינתיים סופר ניצחונות קטנים, אבסוט שלא ברחתי. לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי. לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו. לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד.
אמן.
צד ומריע גם בתהום גם ברקיע, עוזב את הכל ומגיע.
רק תחבקו אחד את השני,
אמן שתהיו בריאים תמיד.
אמן שתהיו בריאים תמיד, אמן על הילדים שלנו. אני מקבלת כאן הרבה שאלות בוואטסאפ, ושואלים אותי איך עיתוי מתחבר לנומרולוגיה. אז עיתוי זה שנה אישית שבה נמצא האדם, ויש עיתוי ושנים אישיות לביצוע מהלכים. אני התחלתי ודיברתי על זה בהתחלה. ולדוגמה, אני רוצה לתת לכם שנים שיש בנומרולוגיה. יש שנים של התחלות חדשות. בן אדם שנמצא בשנה אחת, בשנה ראשונה, יכול ורצוי שיהיו לו התחלות חדשות. אני מאוד ממליצה שאותו אדם יתחיל התחלות חדשות. שהוא יוכל להתחיל אולי בעבודה חדשה, יכול לעבור אולי מקום מגורים. כל מה שקשור להתחלות חדשות, אני מאוד ממליצה בשנה הראשונה של האדם. יש שנה שנקראת שנה משפחתית. מהי אותה השנה? זו שנה שהאדם מומלץ לו שיעסוק יותר במשפחה. בשנים האלה סביר ולהניח שהוא יתעסק במשפחתיות. יש אנשים שיקימו משפחה, יש אנשים שחלילה גם יתגרשו בשנה הזאת. יש אנשים שיצטרכו לעזור לילדים, חתונות, אולי לידה של בנות או בנים במשפחה, ואז ההורים נאלצים לעזור לילד. אז זו שנה, לדוגמה, שנה של משפחתיות. ודוגמה אחרונה שאני אתן היום בקשר לעיתוי, זה גם יש שנה שאנחנו מסיימים, שנה שאנחנו מתלבטים מה אפשר לעזוב, אולי לסיים. ובשנה הזאת אני מאוד ממליצה לסיים. אז זה לגבי שאלה שהגיעה לסיום. אני רואה שהזמן שלנו כבר מתקצר, ויש לי עוד כל כך כל כך הרבה לספר לכם, אבל הגיעה לי שאלה, ואני אתייחס לשאלה ששלחה לי ורד בוואטסאפ. ורד, ראשון לאפריל 1988, ורד שואלת, נומי, אני בת 34, רוצה לעשות שינוי ולעזוב את מקום העבודה שלי. והיא שואלת אותי, זה שנה טובה לעשות את השינוי הזה? וורד, אני בודקת ואני רואה שאת דווקא נכנסת לשנה הורמונלית. שנה לא דווקא שכדאי לעזוב מקום עבודה. שנה דווקא של רגישות גבוהה. יכול להיות גם הריון יהיה בפתח. אז אני פחות ממליצה לך לעזוב את מקום העבודה ולעשות שינוי כזה. אולי בכל זאת, אם את שוקלת לידה או הריון או הרחבת משפחה, אני חושבת שזה שנה מצוינת. זו שנה של שיתופי פעולה, יכול להיות שנה רגישה שלך יותר, כי את בחורה עם יכולת ניהולית ויכולת החלטית, וזו שנה שאת אולי תתקלי בה יותר לרגישות. הגיעו אליי הרבה מאוד שאלות, אבל כמה זמן יש לי? יש לי ממש כבר עוד חצי דקה כדי לסיים ולצאת לשיר. אז בואו, מאזינות ומאזינים, יהיה לנו כאן כל שבוע שעה תמימה וכלילה איתכם. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי שעה, שביליתי וביליתם איתי. אני רוצה להודות לאחד שלי שנמצא שם מעבר לזכוכית, שמגיע איתי, למשה, בן הזוג שלי. אני רוצה להודות לאחד והיחיד, לשוקי שליווה אותי בשידור. שוקי הוא המנהל שמנהל את כל התוכנית ומנהל את הרדיו. וגם לכם, להתראות בשבוע הבא, יום שלישי, שעה 16:00, ניפגש ונתראה. תודה ולהתראות.
תמר ואור ירח ובנגינת כינור תקסים את הלב עולה בצליל רועד בוקע ממיתרים נשפך כאב נגן כינור נגן שירי השקט סביב